ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אם בברת השם פרק רביעי, אני חושב שיש הבדל מהותי בין השלושה פרקים הראשונים שעסקנו במהות הנושא, דהיינו פרק ראשון אמרנו תפיסת האלוקות, פרק שני בתוכנית, הכוונה היא בתכלית הבריאה, סיבת הבריאה, מגמת הבריאה, ואחר כך פרק שלישי זה היה יותר התיאור המעשי שהמין האנושי הוא העיקר ואיך התוכנית, איך הרצון להיטיב יחול עליו במצבי עולם הזה, עולם הבא, קודם החטא, אחר החטא. עכשיו פרק רביעי הנושא הוא יותר היישום שלנו כבעלי בחירה, איך אנחנו שותפים בתוכנית הזאת. עד עכשיו הסתכלנו על הדברים כמו מן הצד, איך אנחנו מביטים ולומדים את התוכנית. עכשיו איך אנחנו, איך הדברים באופן מעשי עומדים להיות חלק מאיתנו. אז כאן הרמח"ל יעמיד בהתחלה לכאורה את הקושי, כמה הפער גדול לכאורה בין העולם הזה למצב השלם שלו. ואז אחר כך הוא ייתן לנו בעזרת השם את הפתרון. אז בואו ביחד נראה קודם כל את השאלות. במצבו של האדם בעולם הזה ייבחנו שני עניינים. תכונת עצמו של האדם בחלקה ובחלקתה, והמקום אשר הוא מושם בו בכל מה שמתלווה. אנחנו נתייחס לעולם קודם כל מצד מהות האדם עצמה, ואחר כך נתייחס לעולם. למקום שפה הדברים צריכים לחול, שגם הם צריכים לעבור תיקון ושינוי. בבחינת האדם עצמו, הנה כבר זכרנו, איך הוא מורכב. למדנו כבר שהייצור היחיד בעולם שהוא מורכב בעצם, לא מורכב בשני חלקים, אלא מורכב בשני הפכים, שניתחו בו שני הפכים, ועין הנשמה והגוף. ואולם, הנה אנחנו רואים בעינינו, שהחומריות ראשוני בו, ותולדותיו חזקות בו מאוד. קודם כל, לכאורה, כן. נקרא את זה כמו תיאור מצב בעייתי שלכאורה הוא לא מבינים איך הוא יגיע לפתרון. אז הוא קודם כל מסתכל עלינו כבני אדם, ואנחנו מזהים קודם כל בתהליך ההתפתחות האנושית. אנחנו רואים קודם כל אדם שנולד, גדל, והחומריות ראשוני בו, ותולדותיו חזקות בו מאוד, הכוונה היא תולדות החומר מאוד מאוד חזקות באדם. כי הנה מיד אחר לידתו כמעט כולו חומרי, ואין השכל פועל בו אלא מעט. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שהשכל הוא ייצוג הנשמה. אנחנו בדרך כלל נוטים להפריד בין השכל לנשמה אצלנו, אולי אנחנו תופסים אותה כמשהו מאוד מאוד מופשט, אבל כאילו משהו נורא שלם ואלוקי, לא חס ושלום אלוקי ממש, כוונה היא הנברא הכי שלם שיכול להיות, ושכל אנחנו מבינים שזה חלק מהעולם האנושי. הרמח"ל אומר לא, הוא אומר השכל, כל הערת שכל היא הערת נשמה. והמאבק הראשון שאנחנו רואים באדם מרגע הלידה שלו זה התפתחות של מעט שכל מול חומר קדום. כי מיד אחר לידתו כמעט כולו חומרי, ואין השכל פועל בו אלא מעט, וחצי יתגדלו ילך השכל הלוך וחזק בכל אחד כפי ענייניו. ועל כל פנים לא יסור החומריות ממשול בו ומעטות אותו אל ענייניו, אלא שאם יגדל בחוכמתו וילמד בה ויתחזק בדרכיה, הנה יתאמץ לכבוש את טיבו, ולא ישלח רשלן תאוותיו מידו, ויתעצם ללכת בהליכות השכל. עד כאן זה תיאור התמונה האנושית של כל באי עולם. קודם כל אנחנו רואים פה את מה זה מין האנושי, התפתחות המין האנושי. אז אם נרצה לתאר לעצמנו איך נגדיר את השכל עד גיל הבגרות, איך נגדיר את השכל? איפה? במה הנשמה מייצגת את עצמה אצל אדם מתפתח מלידה ועד גדלות?
אצל זה שהוא חי.
חי.
חיים, לא.
חיים בחומריות. כן. הרי אמרנו, לא זוכרים, הגענו לזה, לא פרק הבא, רמח"ל יגיד לנו שהנפש, החיים היא הדק שבגשמיות. יש אותה גם לכל בעלי החיים. את החיים עצמם, אנחנו נלמד בסוף שהחיים שלנו, שהם באמת היו יכולים להיות גם חומריים לגמרי, הם נקשרים במערכת יותר עליונה. אבל לכאורה בחיים עצמם לא נוכל עדיין לראות בזה לבד. אליבא דאמת החיים שלנו, למדנו למעלה, הם מייצגים את הנשמה. אתה צודק, אבל לכאורה לא רואים בזה את ההתגברות הנשמה, לא רואים שינויים, אתה לא רואה, החיים הם לכאורה הם עומדים באותו מקום. איזה עוד דברים אתם מייצגים את השכל? מה? הוא לא הגיע לזה, חכה. לא, בלי מערכת, קודם כל דיברנו על ילד קטן שהתפתח מלידה עד הבר מצווה.
לדעת ללכת, זה מפעיל את המוח, לא?
כל בעל חי הולך לכאורה. מה?
בחירה.
בחירה. עוד לפני כן, אפילו יותר פשוט.
הכרת הגוף.
דיבור, מה?
לדעת מה עושים של הגוף. איפה? אני מכיר איפה
נשאר.
מה זה הכל
לא?
להכיר את זה
כמו שקודם
כל
מבחינה גשת. יכול להיות שאפילו זה יתאחר. אני הייתי אומר דברים אפילו ממש ראשונים, כמו להיזהר מסכנה, אחריות. יש דברים שהם כל מה שהשכל, הרי צריכים להבין. תתארו לכם, אם לא הייתה הערת השכל, אנחנו... אנחנו היצורים הכי מסוכנים שקיימים בעולם. למה? כי אנחנו, יש לנו בחירה, ובלי שכל אין דבר יותר מסוכן מזה. עכשיו, ברגע שיש שיתוף של השכל, אפשר לקוות שאיכשהו נשרוד את גיל הילדות. למה? כי בגלל שקיבלנו שכל מידתי, אז יש סיכוי שלא נעשה דברים כל כך מסוכנים, וניקח קצת אחריות. מסתבר שמה שאמרתם, הבחירה היא בינתיים בגיל קטן עדיין, הגמרא אומרת מסכת קידושין שקטן על דעת אביו הולך, כוונה היא, הוא כבהמה דמי, עדיין לא קשה להגיד שהוא מממש את כוח הבחירה, גם מה שהוא לכאורה בוחר, הוא עדיין עושה את זה על דעת אחרים. עדיין לא קיבל את היכולת להיות עצמאי, באמת. לעשות את הדברים, כמו שלמדנו למעלה, מצד עצמו, להיות שלם מצד עצמו באמת, וקטנות עודן את ה... את הבחירה כל כך. אז בכל אופן, בינתיים אנחנו תיארנו פה תיאור של התגדלות של ילד. עכשיו...
אבל זה, כן. זה לא אינסטינקט אולי? כאילו, הוא רואה, נגיד, גלה באש, יש מקבל קביעה. יש לא אינסטינקט, זה לא בחירה אולי. לא יודע, אפשר
רואה
לא.
כנראה שזה חלק מהשכל להסיק מסקנות ול... כי הרי לדוגמה, מה גורם לנו... הרי אנחנו רואים בני אדם, אפילו בוגרים, שהם, שזה לא עוזר להם כלום, אפילו שהם לומדים, כי הדבר טעים הם יעדיפו אפילו על דבר מסוכן. למה אנשים משתים סיגריות? כי המשיכה למשהו מתגברת אפילו על החיים עצמם. אז כל בחומר ילד שהוא ודאי מתפתה לצבע טעים, שהוא לא היה חס על החיים שלו בשביל זה. שכל צריך לעמוד כערך, שהשכל אומר אחרת מהחומר, וכוח מעצור. עכשיו, הרמח"ל לוקח את כל זה ואומר, כל זה באו ותבין שכל ההתפתחות הזאת היא משל. עכשיו הוא אומר, ואולם תוכיות העניינים האלה שאנו רואים, כל, תדע לך שכל זה שראינו, את המין האנושי מתפתח ממצב קטן למצב גדול, מזה תקיש ותבין מה הייעוד האמיתי של המין האנושי. הרי זה דבר פלא, למה באמת ילד קטן מתפתח? למה נולדנו התפתחות? התרגלנו לזה. אנחנו הרי באמת היצורים היחידים שיש בנו התפתחות. בכל היצורים בעולם אין שינויים של שכל, מאבקי שינויים בין שכל לחומר. כל השינויים שלהם הם רק פיזיים. אין שום שינוי בבעלי חיים בין רק גדול וקטן, רק מבחינת ובאמת, צריכים לדעת עלי בדאמת שהמושג גדול וקטן נופל רק במין אנושי. אי אפשר להגיד כלב קטן, כלב גדול.
באמת לא מתאים. אליבא יכול להיות שכך משתמשים, אבל אין לזה בכלל ביטוי. גדול לא נופל בנושא כמותי. אין גדול. איך נקרא לו? נקרא לו בן שנה, כמו שהמשנה אומר במסכת פרה. יש שנה, בן שנתיים, ניתן לזה גם שמות, נקרא לזה שם חדש, פר, עגל, אבל אין גדול וקטן. אין כזה מושג גדול. גדול זה רק שהוא מתחיל להשתייך לערך שנקרא גדול. יש משהו שהשכל מייצג משהו גדול, וכמה שהאדם מתגדל בערך הזה הוא נקרא יותר ויותר גדול. המושג קטנות וגדלות נופל רק אצלנו. אז הוא אומר, תבין, תוכיות העניינים שאנו רואים, זה שאתה כל העולם כולו יסכים שרואים, במין האנושי רואים התפתחות שכלית, זה רק משל. כל המין האנושי בצלם אלוקים ברא את האדם, כל ההנהגה בעולם, כל התוכנית בעולם, היא מקבילה לסדר הזה של קטנות וגדלות. אתם יודעים שכל, כמו שהארי מגלה, שכל סדר יציאת מצרים זה בעצם קטנות וגדלות. הרי המשל הנביא יחזקאל שמתאר את יציאת מצרים, הוא מתאר את זה, מתאר אדם שמוצא ילדה קטנה שהיא כולה בתוך ממש אחרי לידה, ולאט לאט מגדל אותה, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיין, עד שמגיעים לגדלות. זה המצב שעם ישראל עובר גם מיציאת מצרים, ועד יש גדלות ראשונה, גדלות שנייה, ויש יניקה, ויש כל מיני מצבים שאנחנו צריכים לעבור. אז זה בעצם כל התוכנית בעולם היא משולה למבנה הזה. זה מה שרמח"ל רומז כאן במילים, שהוא אומר תוכיות העניינים האלה. תדע לך שכל זה, זה בעצם משל חיצוני להבנה פנימית של העולם. אז לאיפה, במה אנחנו באמת מתגדלים? זה מוכיח לנו שאנחנו לא נעצרים בגיל בר מצווה, והגענו למצב שאפשר לשלוח אותנו למכולת ולהפקיד בידינו ארנק של כסף. זה באופן אנושי, זה מה שאדם מגיע. לאיפה המין האנושי יכול להגיע אם אין לו יעדים יותר גדולים? מה כבר אפשר לעשות עם הגדלות של אדם? קיבל שכל. מה השכל? איפה? מה ההשתלמות שלו? מה הוא יכול כבר להגיע? לא נעים להגיד, אבל העולם כולו די תקוע בקטנות. מה ההבדל בין קטן לגדול, אם אנחנו לא מכירים בתוכנית האמיתית של העולם? מה אנחנו עושים עם הגדלות שלנו? מה זה נקרא גדול? מחליפים בין משחק בבימבה למשחק במרצדס. באמת, לא נעים להגיד, אבל זה בעצם מישהו רואה, אם אדם הגיע שהוא לא, כמו שאמרנו, אי אפשר עדיין, הוא לא יודע להעריך דברים, נותנים לו אגוז וזרוקו וצרו ונוטלו, זה בסדר, הוא לא הגיע עדיין לרמה מינימלית של שכל. אבל אדם שהגיע, יש כבר הבדל, תקחו בחור בן 13, תגידו 20, 80, אין כאן לאיפה להתפתח יותר, זהו, אחראי וזהיר. זה כבר כך אפשר להגדיר אותו וגמרנו. אז אומר רמח"ל, בואו ונבין שההתפתחות האמיתית שלנו היא באמת בהשכל וידוע אותי. כלומר, כמה אדם צריך להיות שייך אל הערך של גדלות. זה ערך שהולך וגדל כל הזמן. דיינו להשליט את טהרת הנשמה על הגוף. תדע לך שכל השכל שראית בהתפתחות הטבעית היא אפס קצהו ממה שהמין האנושי צריך להגיע באמת. הוא צריך שכל המערכת הגופניות תעמוד רק סך הכל מרכבה לגילוי של הנשמה עליה. שכמובן שזה יגיע דרגת נבואה, ואחר כך דרגת נבואת משה, וכהנה וכהנה, כל מיני השגות של מה שנקרא, שזו בעצם ההגדרה של גדלות. אז בואו נקרא בפנים. ואולם, תוכיות העניינים האלה שאנו רואים הנה הוא שבמציאות החומר ועצמותו, נמצא החירות והחושך בטבע. ידע לך, נברנו בגוף ונשמה, הגוף ייצג, תמיד הוא ייצג את ענייני החושך, ההפך מן השלמות האמיתית. והוא מציאות רחוק מאוד ואופקי למשהו העניין באמת לקרבים אל הכל יתברך שמו ומדבקים בקדושתו. והנשמה עצמה, אף על פי שבעצמה היא זכה ועליונה, הנה בהיכנסה בגוף החומרי והסתבכה בו, נמצאת גרושה ודחויה מעניינה הטבעי אל עניין אופקי לו, וכבושה בו בכוח מכריח. לא תוכל לצאת ממנו, אלא אם כן תתאמץ בכוח חזק מן הכוח המכריחה. אז
טוב, אז התאמץ.
צריכה, כמובן, פה אתם ודאי תשאלו על מי אנחנו מדברים. מדברים על הנשמה, מדברים על הגוף. הנשמה מתאמצת, מה היא מתאמצת? היא מתאמצת לשלוט על הגוף, היא צד בעניין. אבל זה כבר דיברנו למעלה, שוודאי כוח הבחירה נמצא לא בנשמה ולא בגוף, אלא נמצא, על פי סוד נקרא לזה, נפש ורוח דנשמה, ולמעשה לבושי הנשמה, אבל איך שלא יהיה, הבחירה נמצאת במקום ממצע שבין הנפש השפלה שהיא ייצוג הגוף, לבין הנשמה בכללותה העליונה שהיא הנשמה, בשם הכולל שלה. אפשר לקרוא לזה רוח, אפשר לקרוא לזה לבושי הנשמה, אפשר לקרוא לזה הרבה שמות. אבל זה ודאי משהו ממצע בין הנפש, בין הגוף לבין הנשמה.
כן, נכון. הבחירה בין הנפש השפלה למה?
לבין הנשמה העליונה, שהמיצוע ביניהם זה הנפש דנשמה. שם, במקום הזה, שם נמצא הכוח, נמצאת הבחירה. אז עכשיו אנחנו רואים את התמונה בעולם. אנחנו מבינים, אחרי שראינו את מבנה המין האנושי, הבנו שהמין האנושי מורכב באמת מגוף ונשמה. הנשמה היא החלק השלם, הגוף הוא החלק שמייצג את החיסרון. כל מה ששייך אל הגוף, אנחנו ודאי לא רואים אותו כרע, אלא כחושך, חושך הכוונה היא חיסרון, ויש בו סיכון גדול שהוא לא רק חסר מצד עצמו, אלא הוא מסוגל גם להחשיך את הכל, הוא מסוגל גם כן להעמיד סדר שימנע מהאדם את היכולת להשיג את השלמות שלו, להחשיך את הערת הנשמה. ועכשיו בואו וננסה לראות איך השאלה שהרמח"ל אחרי ההקדמה הזאת יעמיד לנו, איך באמת הולכים לנצח בכזו מלחמה. וביות שגזר האדון ברוך הוא שהרכבה הזו של גוף האדם ונשמתו לא תיפרד לעולם. פה יש נקודה מאוד מאוד עמוקה. הרמח"ל כעת בא ואומר, הרי שימו לב, הרי הגוף הנשמה האלו הם חיבור נצחי. למדנו כבר למעלה שכל הפירוד בין גוף לנשמה נוצר רק מסיבת החטא. אם הלך את אדם הראשון, לא היה אף פעם פירוד ביניהם. פירוש, מסביר הרמח"ל, כי פירוד המוות אינו אלא דבר לפי שעה התחיית המתים. גם אחרי חטא אדם הראשון, למעשה מה שאנחנו נפרדים זה רק עד התחייה. בתחייה העולם חוזר לתיקונו. אך אחר כך צריכה לשוב לגוף, ושניהם יתקיימו יחד לנצח נצחים. הנה היא מוכרח שתשתדל הנשמה ותתחזק ותהיה הולכת ומחלשת את כוח חושך החומריות, עד שישאר הגוף בלתי חשוך, ואז יוכל להתעלות ואימה ולאור באור העליון, תחת מה שהייתה היא מתחשכת ונשפלת אמו בתחילה. כלומר, שימו לב, אם היינו באים ואומרים שיש מאבק בין גוף לנשמה, והנשמה המנצחת זה מישהו שמצליח להיפרד מהגוף, אז היה לנו קל. היינו אומרים, תשמע, הגוף הזה הוא אויב שלנו, אנחנו צריכים להביס אותו, ואיך נעשה את זה? אולי נלמד תורה עד שחס ושלום נעזוב את הגוף. ככה היה, מי שהיה אומר, היה אומר. אבל מי שמאמין בתחיית המתים, ויודע את התוכנית של העולם, של ויצר השם אלוקים את האדם, שתי יצירות, אחת לעולם הזה ואחת לעולם הבא, אחת גוף ואחת נשמה, שאי אפשר לעולם להפריד בין שני החלקים, יודע שאי אפשר לנצח את הגוף, אלא חייבים לשתף אותו, חייבים לספח אותו אל ההצלחה. אז כעת, ההבנה, השאלה, זה מגביר את השאלה, איך הולכים לעשות שלום בין שני חלקים שלכאורה כל כך הפוכים, והם שניהם צריכים ללכת יחד לנצח. זו השאלה המרתקת שבה אנחנו צריכים לעשות. מה אתם הייתם אומרים על השאלה הזאת?
שזה יש את הפירוד ביניהם במעלית, לא?
הפירוד אבל זה דבר ראשון תקלה. עכשיו, גם אם אנחנו, כל המיטה זה רק לתקן את התקלה של החטא. אבל אתה צריך להגיד רעיון שגם אדם הראשון לפני החטא היה צריך ל... אני מסכים דבר אחד, שאחרי החטא ודאי, שעכשיו השטח הפעולה שלנו, הגוף קיבל חושך הרבה יותר גדול. ועכשיו השאלה היא הרבה הרבה יותר באמת רחבה. כן?
כמו שאמרנו אם אני שמעתי יהיה גדולה, אז תעשי את המצוות.
עכשיו, כמה שאני שמעתי יהיה גדולה, האם הגוף תוכל לשנות אותו מטבעו?
לא, לא לאכול ולא...
לא קיבלנו כאלו כללים, נכון? אין לנו אידיאל לא לאכול. מה? כן. למעשה, אתם אומרים נכון, כאן הרמח"ל בא לפרש את הרעיון הקדושה. אבל צריכים ללמוד אותו בצורה מאוד מאוד עמוקה ומוגדרת. נכון, מסילת ישרים רומז את זה בדרך קצרה, וכאן הוא לכאורה אומר את הדברים, אמנם גם בפרק הבא, והוא מעריך בזה. אבל כאן הוא אומר ממש את העקרונות. אז כדי שניכנס למושג קדושה, צריכים להקדים את ההקדמה הזאת, להבין את הבעייתיות שיש. אז הוא אמר לנו בינתיים את הנוסחה. חייבים להבין שהנשמה חייבת להתחזק ותהיה הולכת ומחלשת את כוח חושך החומריות עד שישאר הגוף בלתי חשוף, ואז יוכל להיתלות הוא עימה ולאור באור העליון תחת מה שהייתה היא מתחשכת ונשפלת עמו בתחילה. עכשיו, אם אנחנו צריכים תוך כדי עולם העבודה להגיע למצב כזה, אנחנו מבינים שיש כאן צריכים להבין את הנוסחה היטב. איך לקחת גוף כל כך חשוך וחומרי ולצרף אותו, להצפיל אותו אל הנשמה. ואולם האדם, הוא חוזר בסיום השאלה, חוזר על הבעיה. ואולם האדם בעולם הזה הוא במצב אחד שהחומר חזק בו, הוא כמו שזכרנו. וביות החומר החור וחשוך נמצא האדם בחושך גדול ורחוק מאוד ממה שראוי לו שיהיה להיות מדבק בו יתברך שמו. ואומנם בזה צריך שישים השתדלותו לחזק את נשמתו נגד כוח חומרו ולהיטיב את מצבו, להעלות עצמו עילוי עד השיעור הראוי.
זה אפשרי או לא? זה לא אפשרי בעולם הזה בעצם.
לא, בכוח זה אפשרי בעולם הזה. בפועל זה יצא, הפעולה שלנו תתגלה בעולם הבא.
בגלל החץ.
נכון. אבל למעשה אנחנו פועלים את כל התיקון כבר עכשיו. אבל חייבים כדי להבין היטב באיזה אופן אנחנו פועלים, כי אם אנחנו נדבר רק על דברים שנעשים, תארו לכם, אני הייתי יכול להגיד לכם תשובה, תשמע, כל השאלה הזאת לא מעשית, אני חי חיים רגילים, וזה שאני עושה כמה מספר פעולות, אני יודע שלעולם הבא זה מה שיהיה. זה לא היה מספיק. כי אנחנו נראה בהמשך שהרמח"ל יסביר לנו, שאנחנו נתבונן ונראה שעבודת השם שלנו, היא מי שמתבונן במציאות שלנו בעולם הזה רואה, ש-90% מהחיים שלנו אנחנו בכלל לא עסוקים במצוות. אז יש פה חידה מאוד מאוד נעלמת. אי אפשר לבוא ולהגיד לנו שכל התיקון שאנחנו עושים רק מדי פעם אנחנו עושים מעשה מצווה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בתוך מציאות שאנחנו חייבים להיות שקועים בחומר, ורוב זמן השקיעה שלנו בחומר בכלל לא אין לזה זיקה אפילו עם מעשה מצווה. אנחנו ישנים שליש מהחיים, רבע מהחיים בכל הפחות ישנים, בלי שום זיקה למצווה. מה אתה בקושי נמצא פה? מה פירוש? עכשיו עוד שליש מהחיים עסוקים בפרנסה, שמה אנחנו נתרץ ונגיד שפה ושם יש לנו זיקה לאיסור לא תונו או ניסיון? הכוונה היא שתיאורטית אפשר לקיים אותם תמיד, אבל בפועל אי אפשר לקיים אותם תמיד. לא, אי אפשר. אז אנחנו נחיה בכאילו, אם נגיד נשתמש בנוסחות כאלה ונגיד שאנחנו יכולים לחיות עם שתי מחשבות מגבילות. צריכים להיות אמיתיים, צריכים להיות מציאותיים ואמיתיים. אסור להגיד דברים שאנחנו לא באמת חיים אותם. אדם שהולך לפרנסה שלו הוא 100% עכשיו עסוק בפרנסה. זה אדם נורמלי. אם יהיה לו זמן הפסקה בין קונה לקונה, אין בעיה שיפתח משניות כמו שמתאר החוכמה חיי אדם. אבל אז יש לו זמן, ברגע שהוא עסוק, עכשיו אדם עסוק בדבר אחד. כן, אתה מתקרב לנוסחה עמוקה שצריכים להגדיר אותה. אבל קודם כל שהבעיה תהיה ברורה. אנחנו רוב החיים ממש, כמו שאמרתי, מתוך חיים ממש, לא סך הכל 24 שעות, הממעט, הרמב"ם אומר 8 שעות שינה, הממעט יוריד ל-6 שעות שינה, זה המון. אחר כך יש לו אדם נורמלי בעולם, חוץ ממי שזכה בדור האחרון לתהליך חדש שירד על העולם בימות המשיח, אני לא יודע איך להגדיר אותו, אבל ודאי שהתורה לא דיברה לסדר כזה, אבל סדר נורמלי, כמו שהרמב״ם אומר, אדם הולך לפרנסתו. וזה פעם היה רוב היום, היום מייתו את זה לשמונה שעות ביום, אבל פעם זה היה רוב היום. אדם היה בשדה, לא יכול היה בשמונה שעות עבודה. היה מהבוקר, כמו שאומרת הגמרא, אדם חוזר ממלאכתו בערב, אם קורא, יודע לקרות קורא, שונה יודע לשנות שונה. לומד שתי משניות, לומד קצת את, את החוק לישראל קצת, זה כמה הלכות וזהו. אז איך לוקחים בן אדם במצב כזה, איזה פרופורציה יש כאן לכל המציאות הזאת, ורוצים שהוא עם חומר כל כך שקוע בחומר, עוד לא, לא רק שהחומר לא ינצח אותו, או יצליח עוד להעיר אותו. אין כאן בכלל מידתיות. מה זה? עכשיו תשמעו רק את הדבר הכי, נגיד לזה מצחיק. אם היו נותנים לנו אחרי חטא אדם הראשון, היו אומרים, אדם הראשון חטא, עכשיו הולכים לתת לו עכשיו להיות רק אברך בכולל. זה הסיכוי היחיד שאולי אולי יצליח. מה אומר הקדוש ברוך הוא? חטאת? עכשיו בזה את אברך תוכל לכת. עכשיו תלך לשדה ותעבוד כל היום בשדה. אז בכלל אין לי סיכוי. איך יכול להיות שדווקא אחרי החטא עוד שולחים אותי לשדה? עוד משקיעים אותי עוד בחומר. אז ממש איבדו תקווה, תמין האנושי. מה?
עונש.
עונש צריך להיות עונש שמתקן, לא עונש שמקשר, שמרחיק מהמטרה. אז זו השאלה שצריכים, מאוד מאוד חשוב, ואני חייב להגיד לכם שמי ש... השאלה הזאת היא אמורה להטריד כל אדם בעולם. מי שמתבונן רואה לכאורה, שלכאורה לא מאפשרים לנו כמה אנחנו היינו רוצים לשבת ללמוד יותר ממה שאנחנו יכולים. למעשה מה מונע בעדים? אדם רוצה ללמוד, מתעייף. טרדות, הוא חייב אם הוא רוצה או לא רוצה. התורה מצווה אותו. אני רוצה להיות בן עזאי, בן עזאי, אנחנו לא משבחים את בן עזאי. בן עזאי היה הדמות חריגה בכל הסיפור היהודי שלנו, נכון? וגם הוא ניסה ולא הצליח, הגמרא אומרת, הוא היה אנוס. היה כנראה מנילוי כזה שלא יכול היה לחיות עם שותף. אבל הוא היה אדם חריג, לא משבחים את בן עזאי. והתורה מצווה אותנו במצוות עשה, להקים משפחה, ילדים, טרדות, פרנסה, כאילו נראה שכל הזמן שמים לנו מקלות. אני כל כך רוצה ללמוד תורה, השלמות הכי גדולה, אני מרגיש בעין העולם הבא, ולא מאפשרים לי את זה. יש פה בעיה שהיא מטרידה מאוד. מה הולך פה? מה? אתה צודק, אבל מי שרואה, אולי דיברנו על זה כבר למעלה קצת, אבל שווה לחזור על זה עוד פעם, שהמידות בעצם הם תיקונים בסיסיים. אם אתה מדבר על מידות, המידות מחלקים אותם לשני מושגים. יש סילוק הרוע שבה מידות הרעות, ויש קניין המידות האלוקיות, חסד לאברהם. חסד לאברהם זו מצוות, אפשר להרחיב אותה לאין קץ, בהטבה לזולת, והרמב״ם מדבר על מצוות ואהבת לרעך כמוך, שהיא כוללת את כל סוגי ההטבה, ביקור חולים וניחום אבלים וכן הלאה, כל המצוות, אפשר להרחיב אותם עצוק. וזה כבר מעשים של הטבה והרחבת ההטבה לזולת, שזה מצוות מאוד רבות. אבל אם אתה מדבר על הסילוק, ההתמודדות עם הסילוק הרוע, אז זה מאוד בסיסי, אנחנו צריכים לטפל בזה ולסיים את זה. יש לזה ביטויים אחר כך, איפה זה בא לידי ביטוי, אם אדם תיקן את הרע שבו או לא, זה במפגשים עם בני אדם. אבל קשה לומר שאדם, שכל החיים, ששמו את האדם 90% מהחיים כדי להתמודד, הרי באמת שהתיקון המידות הוא לא בשעת ההתמודדות, תיקון המידות הוא, זה מאוחר מדי. צריכים לשבת פשוט ולעסוק בזה תקופה קצרה ולהשתנות ולסלק את המחלות, כמו שאומר הרמב״ם. הרמב״ם מגדיר את המידות הרעות כמו מחלות נפש, פשוט להתרפא מהם. אז לא נראה לי שההתמודדות תבוא בשביל זה שלחו אותנו לשדה.
רק בשדה שלך אפשר לעשות
לחמוד מצוות. כמה? כשאתה מגיע לקציר, מגיע למתנות עניים, מגיע, אבל רוב הזמן אתה ישבת חודשים בשדה בלי כלום. אני לא בא לשדה במשך כל הזריעה וכל העבודות הקשות. מגיע רק מתי אחרי הקצירה. וגם אם הוא יגיע, אני אגיד לו, אדוני, עכשיו זה לא הזמן. נתתי כבר מעטתי מהכסף שלי, אני נורא מנהג שהוא מנהג, אבל לא... עכשיו זה לא הזמן, אין לי מה לתת לך עכשיו. תבוא אצלי, בבית, נתן לך משהו. בכל אופן, יש ספק שכל מה שאתם אומרים זה נכון, אבל כל דיינו, מפגשים עם מצוות או מידות שאנחנו ודאי נפגשים בדרך, אין ספק שזה חלק מהתשובה. אבל הדבר המפתיע הוא שרוב החיים שלנו, אנחנו בעצם מתמודדים בשטח אפור. וצריכים לקבל את הכלים איך מתמודדים בשטח הזה, שזה נקרא המצווה הכי כוללת בתורה שנקראת קדושים תהיו. ושם מקבלים, צריכים לקבל כלים אחרים לגמרי, נוספים, שאם אנחנו עלולים, שאם אנחנו מאבדים אותם, אנחנו עלולים לאבד את התפקיד הכי עיקרי שלנו בחיים, אפשר לומר.
מה זה מתבטא?
זה בדיוק מה שהרמח"ל ממש הולך לגלות לנו מי עוד ד' איבה, ממש הוא הולך לדבר על הנושא הזה. רק בואו נסיים ונראה את התמונה שהרמח"ל מעמיד, אחרי שדיברנו על האדם, על המאבקים שיש בין גוף לנשמה, בואו נראה איך עכשיו הוא מתאר את המצב העולם. והמקום אשר הוא בתוכו, גם הוא חומרי וחשוב. וכל הנמצאים שבו חומריים. והעסק של אדם בו ועולמו, אי אפשר שיהיה לעסק חומרי וגופני. כיוון שכולם חומריים וגופניים, ותכונתו של האדם עצמו והרכבת חלקיו, מכריחים לו העסק הזה. יבוא אדם ויגיד, אני לא רוצה. אני רוצה לברוח מזה, הוא לא יכול, הוא חייב, מכריחים אותו. כי אי אפשר לו מבלי אכילה ושתייה. אדם לא מסוגל לחיות גם אם הוא ירצה בלי אכילה ושתייה. לא נתנו, אם התורה הייתה באה ואומרת, יבחר, לא התורה, היוצר היה אומר. הרשעים יבחרו לאכול והצדיקים יבחרו להתענות. היינו מבינים?
למה הביאו את זה?
כן. לא, מוכיחים לנו שהביאו את זה כחלק מהתפקיד. ושאר כל העניינים הטבעיים, ואי אפשר לו מבלי און וקניין. לא רק אכילה ושתייה צריכים גם און וקניין. ולא רק און וקניין, אלא ושיוכל להשיג צרכיו אלה. הוא צריך גם להשקיע את רוב החיים, להשיג את האון וקניין, שזה בעצם השקעה של הפרנסה. ונמצא, שבין מצד, הרמח"ל כעת מסכם את השאלה, שבנמצא, שבין מצד גופו של האדם, בין מצד עולמו, ובין מצד עסקיו, הוא טבוע בחומר ומשוקע וחושקו, ועמל גדול והשתדלות חזקה יצטרך לו להתעלות אל מצב זך מזה, והוא מוכרח בטבעו בעניינים החומריים האלה. אני מבין מתוך הניגון, המוזיקה שהרמח"ל כאן מעמיד, שהוא בעצם מעמיד כאן שאלה ממש 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 כואבת. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר כזה. אני חושב שכל אחד בינינו, גם אם הוא לא ידע לבטא את זה בעצמו בצורה ברורה או לא, אבל השאלה הזאת מטרידה אותו. מה רוצים ממני? רוצים ממני שאני אהיה מלאך? רוצים שאני אהיה לא מלאך? מה הולך פה? אדם מרגיש שהוא כל הזמן קרוע בין בית המדרש לחדר אוכל, ובחיים עצמם הדברים הם יותר קיצוניים, כי אחר כך אנחנו נזרקים לחיים המעשיים, ושם הקיצוניות הולכת ומתחדדת יותר ויותר. אני רוצה כל הזמן להגיע למקום אחד, וכל הזמן סוחבים אותי אחורני. ככה זה נראה. אז בעצם יש, אני חושב שיש לבני אדם בעולם כמה אפשרויות לפתור את החידה הזאת באופן טבעי. מה עשו בני אדם? אני אדבר על כל הקצוות. יש בני אדם שמתייאשים ואומרים, תשמע, אני לא יודע מה שאתה למדת כאן בתוך הספרים הקדושים, אבל הדבר אחד אני אומר לך, תשמע, מי שברא אותנו, ברא אותנו חומריים לגמרי, אין לי בעיה גם כן לדפוק כרטיס, כמו שאומרים, שחרית מנחה ערבית, אני מוכן לעשות אפילו שיעור דף היומי, אבל תשמע, אנחנו בני אדם אנושיים לחלוטין, בואו נהיה אנשי מעשה וזהו. כלומר, יש באדם אפשרות אחת, להרים ידיים ולהגיד, אני עם הגוף לחלוטין. זה ההזדהות שלי הטבעית, זה אני וגמרנו. כל השאר אנחנו נעשה את זה רק ככה, כמו ממלא את חובו. שירות שנייה, שהיא הגיעה מהגויים אמנם, אבל היא גם היא הייתה, גם ביהדות הייתה, היו פעם כאלו כתות, כמו האיסיים וכדומה, ושדרך אגב, הנצרות התפתחה מאותם כתות. אותו האיש היה במקורו ממשפחת איסיים, מדבר יהודה. ומשם התפתח הרעיון שלהם, שבעצם הגוף הוא באמת, באמת כולו רע, ואין לך ברירה, אם האנשים הטובים הם מתעלמים ממנו לחלוטין, ואנשים הרגילים, בינוניים, הם חיים בצורה בדיעבד. כן, מה הרעיון הנוצרי?
לא להתחתן.
מה? לא להתחתן. כן. האדם השלם צריך באמת למעט כמה שהוא יותר יכול. יגידו הרעיון הנוצרי, אין לי כל כך מצווה לחזור אחרי הבעלים שלהם, אבל אני רק אומר את זה כפשוט מתוך המצוקה הרעיונית שלהם, הם צריכים להגיד שזה הכל שליטת החטא של אדם, החטא הקדום וכן הלאה, וכל הגופניות זה הכל בעצם. אז הם מנסים איכשהו, הם יודעים כמה שהדבר הזה בלתי אפשרי, וגם...
יש להם כאילו כנסות וסלזול
בשוטי
העם, אנשים שלא מוכנים
בזה. תשמע, אתה בן אדם, הם יגידו לך ריאלית אתה לא מסוגל להיות אדם, אז יהיו כמה אנשים שייצגו את השלמות כאן בעולם, תבוא אצלם פעם בשבוע, לסדר את העניינים אצלם, בנצרות החטא, אפילו החטא וחלק בלתי נפרד מהחיים, כי הם לא מאמינים ביכולת של האדם בכלל. אז אמורים, תשמע, אתה סתם בעל חי כזה, ורק תבוא להתוודות, וזה המצווה שלך. דברים מאוד עלובים, מאוד מאוד שפלים.
אתם מסביב החטא?
בעצם, יש פה מס שפתיים. כי למעשה, הם, כמו הדעה הראשונה שנכנעו, לא רק לחומר, אלא אפילו לחטא, הם עוד מפליגים עוד יותר מזה. הסוג הראשון שדיברנו נכנע לחומר, אבל עדיין לא חותם על החטאים. רשמית הוא לא רוצה לחטוא. יכול להיות שמתוך השקיעה בחומר לא ימלט שהוא בסוף יחטא. כי אי אפשר, אדם לא יכול לחיות עם אמון בהצלחה של העולם הזה, שזו ההצלחה הרעיונית שלו, ובסוף גם. אז הוא לא יחלל שבת דפרסיה, אבל בסוף איכשהו החומר יגרור אותו, ולאט לאט הוא גם לא יוכל להחזיק בזה מעמד. אדם לא יכול לחיות במערכת שהוא חושב שכל הזמן חוסמים אותו והוא לא יכול להנות, למצות את העולם הזה בגלל כל מיני חסמים ששמו לו בדרך. זה לא מחזיק, זה לא עובד. אבל הנצרות היא עוד מאמינה אפילו שהחטא בלתי נמנע. הם אומרים, החטא הוא בלתי נמנע, ולכן רק ייתן לך איזה מצווה דתית שתחפר על זה. כמובן שזה בכלל לא, אין לזה בכלל, הם עצמם לא קוראים לזה אפילו תשובה. קוראים לזה כפרה, אני חושב. כוונה איזשהו להמשיך הלאה. אז זו קיצוניות אחרת, היא עלולה להגיע לצערנו הרב גם ליהדות בדרכים מסוכנות. כל תפיסה שמזלזלת בגוף והיא מדברת עליו בצורה מאוד מאוד, בצורה לא מכבדת, לא כשותף מלא, אלא כדבר של הלוואי ולא היה, זה שייך לאותה מערכת מקולקלת. אנחנו לא מתמודדים כאן עם התוכנית.
ולא אמרנו שהחומר הוא בעצם מייצג את הרע?
את החושך. הוא מייצג כדי שאנחנו נהיה בעלי בחירה, ואנחנו נהיה אלו שמתקנים את השלמות כולה, אז הושמו לנו כאן, ניתן לנו הערה וחושך. ואנחנו צריכים להתמודד מול שני הכוחות האלה, אבל החומר הוא בפירוש לא רע. החושך הזה, אם הוא לא יטופל, הוא יהפוך להיות רע, כי הרע ייאחז בו. הרע זה המקום הזה שמתחיל לשכנע את האדם שהחושך הזה הוא טוב. לראות בו כשלמות בפני עצמה. בכלל לייאש אותנו מלהיאבק על השטח הזה. זה הופך להיות רע. אבל עצם הגוף הוא לא רע. עכשיו, יש דעה שלישית, שגם היא מעוותת, ואני חושב שהיא יותר מצויה. הדעה השלישית באה ואומרת, אני חושב, רעיון מפשר. אומר, בואו ונחיה בפיצול. פעם נהיה מלאכי השריר, ופעם נהיה אנשי גוף. כלומר, שלא יהיה שום חיבור בין הקצוות. אני מזוהה עם עצמי בכל חלק. שאני בחדר אוכל, אני איש העולם הזה לחלוטין. ושוב פעם, אנחנו לא, גם בשלמות אנחנו לא שוללים הנאה מאוכל, שלא יישמע אדרבה, נגיע לנוסחה אמיתית, אנחנו נראה נוסחה בריאה ושמחה. אבל הכוונה היא שהוא בכלל לא רואה פה שום, הוא לא מסתבך. הוא אומר, אפשר לחיות כך, אפשר לחיות כך, ואין כאן שום ניגוד. פעם אני אזדהה עם החלק הזה שלי, פעם אזדהה עם החלק הזה שלי.
בצורה אישית.
נקרא לזה ככה, כן? עכשיו, תשימו לב, אז מה האמת? האמת היא שצריכים פשוט לעשות שלום. שלום זה שלמות. הכוונה היא לקחת ולהרכיב את שני החלקים האלה באופן ששני החלקים הולכים בזהות משותפת, הולכים לדרך משותפת, ושניהם ממש, ממש מתואמים. התאום בין שני החלקים, זה נקרא מצב השלמות. אז אני שואל אתכם שאלה, איך אפשר לתאים בין שני חלקים הפוכים? ולכאורה זה אתגר בלתי ניתן לפישור. אפשר לקחת שני חלקים מפחיים ולעשות ביניהם שלום? איך עושים שלום בין שני חלקים? אני אתן לך דוגמה. אם אני פותח עסק עם חבר, מה אתם אומרים? אני רציתי לפתוח חנות ואין לי מספיק כסף להשקעה, היועצים אומרים צריך פה 200,000 שקל השקעה, בלי יש רק נניח 100,000 שקל, והחבר שלי אומר לי בוא אני אתן 100 משלך, יחד נפתח את החנות. יש כאן שני הפכים. אני רוצה להרוויח, אין לי שום אינטרס שהוא ירוויח, הוא רוצה להרוויח, אין לו שום אינטרס שאני ארוויח. הם התחברו כאן יחד, כי כל אחד צריך את השני. עכשיו, לפי ההצעה שלך, נחסה חלוקת תפקידים, אתה על הקופה, אני על הסידור במדפים, וזה. יום אחד יהיה שלום בין שני החלקים, מה אתם אומרים? מה? לעולם. אם אנחנו נהיה אנשים שכליים ונשלוט על עצמנו, כמעט שזה לא קורה בעולם, לצערנו הרב, כששותפים מצליחים לשרוד יותר מתקופה ראשונה, למה? כי יש כאן ניגודים, וזה לא עובד, דיינו, זה שחלוקת תפקידים לא פותר את הבעיה. יש לכם נוסחה יותר מצליחה אולי, איך מצליחים לגרום לשני חלקים, מה אתה אומר?
הרב, אני קודם כל רוצה לשאול שאלה שיטות במיוחד על השיטה השני. אם אני הולך לפי הליבר לאותו האיש, מה בעצם, אם אני אומר ששיטם אמיתי הנית, אם חלב לתבות, שיטה שנייה בכלל.
מנסה להקצין לצד השני.
נותנת לי,
לא, מאוס, למאוס בגוף.
יותר נכון, נותנת לי אפילו רצון, לא לחיות את זה, לא להיות עוד להידמד. יכולת, איך יכול להיות שאנשים עדיין ממשיכים
לחיות
בתוך הדיאלוגיה הזאת ולא מתאבדים?
זה הראשונה או השנייה?
השנייה.
הראשונה כן הסתדר לך שלא מתאבדים, דווקא בראשונה מתאבדים יותר משום.
לא, אני אומר, השנייה יותר
קשה. איך לא מתאבדים? למה? למה הוא מוצא המון המון קצת הדתי, הוא מתבודד בערי יהודה, והוא מרגיש מקסים עם עצמו.
אבל הוא מרגיש...
למה ראשונה זאת חיים, אני חושב, ככה ההודים שורדים. הם לאט לאט הם מתמתקים, הם מאמינים, השיטה ההודית מאוד מאוד קרובה לרעיון הזה. מזלזלים בגוף, הגוף הזה בכלל חסר ערך, אין בעוד בכלל ערך לחיים, אדם מת זה כמו שג'וק מת, שום דבר. החיים הם חסרי ערך לחלוטין. אני חושב שגם התרבות הישמעאלית הגיעה גם כן הושפעה במקור, היא קשורה עם הרעיון המזרחי הזה.
אבל אין לו בעצם איזה מודען שרק תומן לך. פחים ובורות
בפינה כדי שטיפול
לפי שיטה. זה
למה אתה אומר
אותה בכלל. לפי שיטה הזאת.
נו.
אין בעצם
הרשיע
בזה שהוא
בא
את העולם.
אתה צודק. לא, אז הם תמיד יתרצו. אז הם יגידו שאנחנו...
שאתה רוצה
את
זה, שאומר את זה.
יתרצו, יגידו שאנחנו בחטאים שלנו גרמנו את זה. אנחנו הרשענו, והתולדה של החטא אדם הראשון גרמה שהגוף קיבל את המקום שלו, ולמעשה אחרי החטא אנחנו צריכים לשלם את המחיר ולסבול, אבל האיש הצדיק היחיד זה רק אדם שמואס בגוף ומורד בו לגמרי. מיצו תמיד פילוס, תמיד איזושהי תיאוריה להגיד את זה. ואתה צודק שבמבחן העולם, גם אם הקדוש ברוך הוא אחרי החטא הביא את המין האנושי ל-6,000 שנה של התמודדות חסרת סיכוי, אתה צודק שזה מספיק כדי להגיד, עוד לפני שמגיעים למקורות היהודים שלנו, עוד לפני כן זה דבר בלתי אפשרי. זה לא צורת חיים ולא צורת התנהלות עולם. וחוץ מזה שגם אותם יחידי סגולה מבחינתם שכביכול נסגרו בתוך מנזרים, גם הם למדו במבחן הזה. גם הם כידוע אנשים שפלים מאוד. יותר שפלים מאדם בריא. אדם בריא הוא חי עם החומר בבריאות. הם חיים עם החומר בסטייה. והם הופכים להיות האנשים הכי הכי טמאים. אדם שחי עם החומר בבריאות לעולם לא יגיע לשפלות כמו אדם שחי עם החומר בגניבה. תדעו לכם את זה, הסטייה זה הדבר הכי הכי שפל שיש. כי אדם שלא נותנים לו להזדהות עם הצרכים שלו, זה מפתח מיד, זה מתחיל לפתח סטייה. ואז כל הצורך הגופני שלו הופך להיות חולני, ואז זה הדברים הכי 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 טמאים שיכולים להתגלות. מיד רואים את זה. לכן כל צריך, לצערנו הרב, גם ביהדות צריכים מאוד מאוד להיזהר מכתות כאלה. איפה שאתם מזהים ואתם רואים מישהו שמדבר בשיח של מיוס הגוף ולא בצורה בריאה של התמודדות בריאה של מערכות איזונים בריאות, מיד תבינו שזה שקר. זה מגיע ממקורות זרים. ביהדות מעולם לא היה אפשרות לראות ביצירה האלוקית, לראות בדופי.
הרמב"ם אומר על האיזון.
איזון, הרמב"ם מדבר על מידות, אבל בנושא הזה של קדושה, אנחנו, טוב, זה מאוחר, אנחנו נמשיך בעוד שם שבוע הבא. להתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.